רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
הגמלאים חוזרים לעשות סדר חדש בכנסת, כי לגמלאים מגיעה העלאת קצבה, רפורמה בסיעוד, תרופות חינם ומיגור תופעת עוני הקשישים. הפעם מצביעים קוף חף, כי חייבים סדר חדש בכנסת. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3676. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו נבלה כאן שעה קלה עד השעה 5. בנימה אישית, אני רוצה לפתוח. בעוד שבוע בדיוק אנחנו נקיים את הבחירות לכנסת, הבחירות הבלתי נגמרות. ראיתי כל מיני תחזיות של מיסטיקנים לגבי הנושא הזה, אני לא אכנס לתחזיות. אני רק חושבת שכל אחד מאיתנו צריך ללכת ולהצביע. להצביע ולהשפיע, כמו בכל מקום בחיים שלנו, אנחנו צריכים להשפיע, וגם בנושא הכל כך כל כך חשוב הזה. אז צאו ותצביעו ותשפיעו, וכל אחד על פי דעתו ועל פי שיקול דעתו. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אני מרצה בעלת קליניקה פרטית. מספר הטלפון באולפן שלנו 03-77-3636, לכל מי שרוצה לצלצל. אתם מוזמנים להשאיר הודעות גם בוואטסאפ של רדיו סול 053-807-1213. התוכנית שלי עוסקת היום במפגש של נומרולוגיה עם אורחים ואורחות. והיום אורחת מיוחדת במינה, שלום לך רויטל לניאדו.
שלום, שלום. אני מה זה מתרגשת לראות אותך.
תודה,
ואני
תודה.
ואני מתרגשת להיות איתך, ושיהיה לנו בהצלחה היום.
שיהיה בהצלחה. הרבה, הרבה מאוד אנשים כתבו ואמרו שהם יקשיבו ויצפו בשידור ומצפים לשידור הזה. והיום יש לנו הרבה מאוד הפתעות למאזינים ולמאזינות שלנו. אנחנו נעשה דברים שלא עשינו כאן מעולם. אנחנו אפילו נעלה לשידור כאן מאזינים. אבל לפני כן, אני אציג אותך למאזינים, למי שלא מכיר אותך, אז אני אציג אותך. רויטל לניאדו עוסקת בשלל עיסוקים מעניינים. היא גרפולוגית, נומרולוגית, מפענחת ציורי ילדים, ויש לה אפילו יכולת תקשורית. רויטל, יש לה כאן ערכת קלפים שהיא יצרה, ואנחנו נדבר בהמשך גם על הערכת קלפים שלה. ולפני כן, עוד אני רוצה להגיד ולספר לכם המאזינים בנימה אישית, שאת רויטל אני מכירה כבר הרבה מאוד שנים, והיא מסוג האנשים, חוץ מזה שהיא מאוד יפה כמו שאתם רואים, ששיחה איתה יכולה לשנות לכם את החיים. יש לה יכולת מאוד מאוד גבוהה להבחן ולראות דברים מעבר, ואני לא אומרת את זה על הרבה אנשים. אז ככה פתחתי, ואני בטוחה שסקרנתי אתכם. אז בואו נכיר את רויטל, ונתחיל, כמו שאני אוהבת תמיד, לדבר על השם, okay. על השם הפרטי. אז למה? למה רויטל? יש
למה
משהו?
רויטל? חוץ מאהבה אין שום דבר לשם. הוריי מאוד אהבו את השם, וזה נוצר מאהבה. לא נוצר מאיזה סבתא או סבא או כל מיני זה, אבל לדעתי השם נורא מתאים לי, והוא משקף אותי יפה מאוד.
אז בוא, אז רויטל היא אחת שנותנת תמיד אבחונים לאחרים, אבל בתוכנית שלי אני רוצה לתת לה גם קצת ממני, והיא תשמח גם.
נכון.
אז בואו תשמעו מה אומר השם רויטל, וכמה היא צודקת, כמה השם הזה מתאים לה. ואם יש עוד רויטליות שמקשיבות לתוכנית, אז הן גם יכולות לראות מה האנרגיה של השם הזה נותן להם. אז ראשית, רויטל זה רווית מן הטל. זאת אומרת, שתי מן הטל והוא ירווה אותך. זה פירוש השם. ואין לי ספק שזה בדיוק מה שאת ומי שאת רויטל. יש הרבה מאוד ידע לשתות ממך, כמו שמך. והניתוח הנומרולוגי דווקא של השם הזה מאפשר לך חופש. את בחורה של חופש, של חיים טובים. כמו סוג של האנשים שהם פרפרים חופשיים, אי אפשר לסגור אותך, אי אפשר ללכוד אותך, את צריכה את החופש שלך. את בחורה עם קריזמה מאוד גבוהה ובולטת. יש גם חוש הומור מתחת
למעטפת
הזאת. שמחת חיים, יכולת תקשורתית מצוינת, ואתם תראו כמה היא תקשורתית. יכולת לשוחח עם מגוון רב של אוכלוסיות, סקרנית, צמאה לידע, יכולת כתיבה ויצירתיות, אינטואיציה נהדרת שתמונה בך ללא ספק, אנרגיה וגם יושרה, והכי חשוב,
זה הכי חשוב,
אהבת האדם, אוהבת את האנשים, מושכת אליה אנשים, אנשים נמשכים, רוצים להיות בסביבתך, חברי אמת, מי שחבר של רויטל זה לעולם, ואפשר להגיד שגם מבחינה זוגית זה ערך עבורך, ואת אוהבת להיות עניינית וישירה בזוגיות, לדעת מי עומד בפנייך. וזו את, רק לפי השם.
תודה.
אז איך זה לשמוע את זה ממישהו אחר? את תמיד נותנת אבחונים. איך
זה? האמת שזה תענוג סוף סוף לשמוע מה חושבים או מה אומרים, איך מפנחים את זה. אז תמיד זה ממלא.
זה ממלא.
תמיד זה ממלא.
נכון. אז זאת רויטל, ואתם המאזינים היום תשמעו פחות אותי מדברת על רויטל, אלא יותר אני רוצה שאתם תכירו את רויטל ואת היכולות שלה. ואני רוצה, קודם כל, לפני שאנחנו נצא לשיר הראשון, אני רוצה שאתם המאזינים תכינו לכם דף נייר עם כלי כתיבה, אפשר צבעים, אפשר כל מה שאתם תושים, כל מה שאתם יכולים כדי לצייר. ובמהלך, לפני שנצא לשיר הראשון, אני גם אתן לכם משימה, שלקראת סוף התוכנית, אתם אפילו תגלו משהו על עצמכם, מהמשימה שאתם תקבלו כאן, ורויטל תיתן לכם טיפים. אז זה להמשך, אתם יכולים בינתיים להתארגן, אבל להקשיב לנו. רויטל, בואי נתחיל לדבר מבחינה מקצועית.
אוקיי.
את, יש לך שלל עיסוקים.
נכון.
ואני רוצה לשלול אותך ראשית, מה הוביל אותך לעסוק בעיסוקים האלה, ומתי הבנת שזאת הדרך שלך?
זאת הדרך שלי. האמת שמאז ומתמיד, ידעתי שאני מאוד מאוד נמשכת לנבחי האישיות של האדם, ותמיד רציתי לפענח ולעזור. זה היה, אני חושבת, מגיל נורא נורא צעיר, כבר מגיל 3 הבנתי שאני קצת שונה מאחר. מסתכלת על בצורה אחרת אפילו על בן אדם, מנסה לפענח מי עומד לידי, להבין מה מסתתר מאחורי, ותמיד נמשכתי באופן, בלי להבין למה, לפסיכולוגיה של האדם. להבין מאיזה רקע הוא מגיע, ומה תומן בתוכו, ולמה. וזה בעצם מאז הוא תמיד משך אותי, אז אני חושבת שזה מגיל, זה בילדינג שלי.
נולדת עם היכולת הזאת, וגם כן. הכרת אותה מגיל צעיר.
מגיל מאוד מאוד צעיר.
עכשיו, את עוסקת באמת בשלל יכולות, והמאזינים, אני יודעת שהם די מבולבלים לעתים.
אז בואו נעשה סדר.
נכון. אז בואו נעשה סדר, ונתחיל עם גרפולוגיה.
אוקיי.
שגרפולוגיה היא...
אוקיי, אז אני אסביר מה זה גרפולוגיה. באופן כללי, גרפולוגיה זה תורת הכתב, אבל אני לא קורא לזה כך, אני קורא לזה חקר המוח. למה חקר המוח? כי כתב היד הוא ייחודי. הוא כמו טביעת אצבע של האדם, והוא כלי שדרכו ניתן בעצם להיכנס לנבחים, לאישיות של האדם, לרבדים שונים בחייו, כמו הרובד הרגשי, הרוחני, המקצועי, הזוגי, מיני ועוד 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 וכדומה. בעצם כתב היד הוא המראה שלנו. וכתב היד הוא המראה לכישורים, לדילמות, לאופי, לפנטזיות, לרצונות שלנו. ודרך הכתב ניתן לנתב את הכותב ליישום הלכות, הרבה יותר טוב, או לניצול מרבי בעצם של הפוטנציאל שתמון בו. הרי מי מאיתנו לא זקוק אי פעם לאיזה עצה טובה, או מי מאיתנו לא היה באיזה צומת דרכים. הרי כולנו פה ושם נמצאים באיזה צומת דרכים, פעם זה מקצועי, פעם זה זוגי, פעם זה אישי. אז באמת, הגרפולוגיה באה ויכולה לפתור הרבה הרבה בעיות בנושא הזה. קודם כל שהוא גם קביל, כי יש גרפולוגיה משפטית, ואז היא גבלה... גם לבתי משפט.
נכון, אז אני רוצה לומר שבאמת התחום הזה הוא מוכר. הוא מוכר מאוד, נכון, ואפילו נחקר, ומשתמשים נכון. בו גם בבתי
גם
המשפט,
בבתי
וגם כפענוח למקומות עבודה, נכון? נכון?
הסמה... לא רק. אז אני אסביר באיזה תחומים היא מתעסקת כן, הגרפולוגיה. קודם כן. כל, ייעוץ ואבחון אישי. כשאנחנו באים ואומרים ייעוץ ואבחון אישי, בעצם אני לוקחת כתב יד, ואני עושה ניתוח מעמיק על אישיות הכותב, והמניעים אותו.
כן.
זה הרעיון פה. יש אבחון וייעוץ זוגי. ואז אנחנו בכלל לוקחים דגש על נקודות תורפה או נקודת חיבור של הזוג, ובאיזה מובן בעצם היכולת להצליח או להיכשל בזוגיות הזאת, ובעצם אנחנו לומדים את השפה מול שפה בין הגבר לבין האישה, ועד כמה יש חיבור...
כל זה מכתב היד.
מכתב היד, אך ורק מכתב היד. אל תשכחי שזה כתב המוח.
כן.
יש באיזה משודר המוח, הרי משדר באופן ישיר, במודע ובתת מודע לכתב, ליד. יש לנו אבחון תעסוקתי, וכשאנחנו מדברים על אבחון תעסוקתי, זה יותר מיון, השמות עובדים, לפי האישיות, היכולת, ההתאמה המקצועית שהם נמצאים בה. אבחון שותפות עסקית. אני רוצה לפתוח עסק, נכון לי או לא נכון לי, מי יהיה בפרונט, מי יהיה בבק. זאת אומרת, אופן ההתנהלות, נקודת חוזק, נקודה תפעולית, איזה סגנון, חשיבה יש לכל אחד, מי הביצועיסט, וכדומה, או אבחון של מטפלים וקשישים. יש לא פעם ולא פעמיים נתקלנו בקשישים מוקים או בפעוטות.
שאת יכולה לראות אלימות דרך כתב היד.
ברור. אז שם אני יותר מחפשת אמינות, יכולת נתינה, מסירות, אחריות, רגש. כל זה מלבד זאת גם אבחון לקטע של השמות מקצועיות מבחינה כלכלית. האם הוא יכול באמת להתעסק עם כסף? האם אני יכולה לפתוח באדם הזה? או שמה לא? זאת אומרת, גרפולוגיה יש לה מגוון רחב של עיסוקים, ולהבין בכלל, מה שהיא נכנסת, היא נכנסת בעצם ממש לתוך זה.
תוך נבחי האדם.
ממש, נבחים. ובגרפולוגיה, בגלל שהיא כל כך ענקית, והכתב יד שלנו הוא אינסופי, אז אנחנו מכנים אותו במיקרו ומקרו. זאת אומרת, יש את המעטפת, זה כמו המעטפת של הפרסונה שאנחנו שמים, למול העני הפנימי של האדם. אז באמת הגרפולוגיה עוסקת גם במעטפת, הפרסונה החיצונית, לבין הפרסונה הפנימית שלך.
הכתב היד בעבר היה מאוד מקובל. היום, בשנים האחרונות אנחנו עוברים יותר לכתוב במחשב, בטלפון, אנחנו פחות משתמשים בכתב יד, גם אפילו אני היום הכל מודפס, אבל מה שכן אנחנו לא מפסיקים להשתמש, זה בחתימה שלנו. נכון. זאת אומרת, אנחנו חותמים על מסמכים, וחתימת כתב יד היא מאוד מאוד נחשבת. מה אומרת החתימה?
החתימה בעצם היא מסכמת את כל הגרפולוגיה באופן עצמי. זאת אומרת, לכל הנקודות שאנחנו חותרים, יש בתוך החתימה. בגלל זה זיוף חתימה היא בלתי אפשרית. גם אנשים שחושבים שהם יודעים לזייף חתימה, זה בלתי אפשרי, כי הלחץ הוא שונה. אנשים לא מבינים שיש לחצים. יש צורה שהיא שונה. גם אם אני מאוד מאוד מקפידה על צורה, אבל אם אני אקח זכוכית מגדלת, אז אני אראה רעידות, ואני אראה כל מיני דברים, ואני אראה... זה דברים שאנשים אפילו לא קולטים שהם קיימים, אבל זה קיים בתוך הזה. והארגון, זאת אומרת, איך פרסתי את זה בכלל? גם אם ניסיתי להעתיק את זה בקופי, הרי אנחנו לא אנשים רובוטים, ואי אפשר להעתיק קופי לקופי. אף חתימה לא תהיה בדיוק זה על השנייה.
אבל כאן... חוץ מזה, המאזינים והמאזינות צריכים להבין שחתימה של אדם משקפת את האני שלו, את מי שהוא. ואתם חושבים שאולי אנחנו חותמים ואין לזה שום משמעות, אבל אפשר לראות הרבה מאוד מי זה אדם ומה זה אדם רק על ידי חתימה, וזה מדהים מה אפשר לראות בחתימות, נכון?
נכון.
נהדר. אז זאת הגרפולוגיה שאת עוסקת, ובאמת, אני חושבת שזה גרפולוגיה ואבחון ציורי ילדים, זה יושב על אותו...
זה יושב על אותו דבר.
רק שזה מתחיל בגיל הילדות, נכון?
אני אסביר.
ספרי לנו מה זה אבחון ציורי ילדים.
יש לנו, אבחון ציורי ילדים זה בעצם אנחנו, יש לזה את אותו משקל גרפולוגי, רק שאנחנו חייבים שיהיה לנו תנועה, צורה וארגון, והבשלות של כל הדבר הזה נעשה בדרך כלל מגיל 12-14. לפני כן אין לנו את הבשלות הזאת, ובגלל שאין לנו את הבשלות הזאת, אז אנחנו לוקחים ציורי ילדים. וברגע שיש לי את הציור ילדים, אני גם רואה את התנועה, אני גם רואה את הצורה, אני גם רואה את הארגון, אבל אני רואה גם את הצבעים, כי הצבע הוא בלתי נפרד. ולצבע יש תכונות גם חיוביות וגם שליליות. זאת אומרת, כל זה יבוא על מקום של גרפולוגיה, אבל קצת שונה.
זאת אומרת, אותו דבר כמו שאת מאבחנת גרפולוגיה, את מאבחנת את ציורי הילדים, ואת יכולה לראות בעיות, בגדילה, כל מיני סוגיות שעולות מהציור.
בדיוק כך. הציורים הם בעצם, למעשה זה ביטוי, ביטוי הרגשות של הילד. הוא חושף את הרגשות שלו, גם מתוך הסתרה או מתוך רצון להסתרה, זה בלתי ניתן, אבל ישר זה צף. זאת אומרת, גם אם הוא חונך בקבדנות, או הוא חונך בצורה כזאת או אחרת, הציור בא ומשקף את כל האני הפנימי של הילד, וזה חושף אותו. בעצם המטרה העיקרית שאנחנו הולכים ובודקים באמת, זה מצוקה. מצוקה רגשית, או מבעוד מועד. כדי באמת לתת איזושהי מענה, או איזושהי... עזרה ראשונית לילד. אנחנו לא הולכים לשנות את הילד. הילד הרי זה יש כלל בסיס שחשוב וחשוב ממש לזכור בציורי ילדים. הילד מצייר את מה שהוא מרגיש ולא את מה שהוא יודע בהכרה. וזה כל ההורים חייבים להפנים את המשפט הזה כי זה משפט מחץ. כי הרבה פעמים הורים באים ואומרים, מה אני נותנת את כל עולמי, איך הוא מצייר אותי בצורה הזאת? אנחנו חושבים שאנחנו נותנים את כל, ואת יכולה לתת את כל, ואין מה גם להיעלב, כי הרבה פעמים הילד באמת, מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא
מצייר.
וזה השפה שלו. אז הורה כזה צריך רק להשתנות לטובת הילד, ולא הילד אמור להשתנות לטובת ההורה.
זה בטוח. זה בטוח.
אז זה הטיפ שלי, כאילו, אחד הטיפים שחייבים להבין, ועוד משהו שנורא חשוב לי להגיד כבר, אם אנחנו כבר מדברים על זה, הרבה פעמים ילדים מציירים, וזה שרבוטים. מבחינתי זה קשקוש. והאמא באה, והוא רץ אליה, ובהתלהבות, וואו, אמא, תראי מה ציירתי, והיא רואה, והיא אומרת, קשקוש, וטק מקפלת את הזה, וזורקת את זה לפח מולו. זאת אומרת, באותו רגע, מה עשית לילד הזה?
זלזול.
זלזול, הקטנת האני שלו, הרערת לו את הביטחון.
שריטה לכל החיים.
בדיוק, דימוי לזה, ואחרי זה הם באים לטפל אצל מי? אצלך.
כן, אחר כך הם באים ומגיעים בגיל 70, וזוכרים את אימא שלהם.
נכון, את האימא, אז אמרתי, באים אלייך לטיפולים אחרי זה, את מבינה?
כן, כן.
אז באמת להתייחס לכל ציור, כי זה אני של הילד הזה. נכון. ילד בא להביע משהו, זה הכתב יד שלו.
כל אחד רוצה להרגיש בעל ערך, נכון. ובעל משמעות, וציור זה, זה חלק ממנו, כשהוא צייר, או הילד או הילדה. טיפ נהדר, נהדר. אז מאזינות ומאזינים, אפרופו ציורים, ילדים ומבוגרים שמציירים, יש על זה אותו פענוח וערך?
כמעט ואותו ערך. נכון שאני אשים דגש על כל מיני דברים עד גיל מסוים. אם זה קרקע, אם הציור הוא יותר בקרקע, אם הציור הוא יותר זה, אז לילדים אנחנו קצת יותר רכים איתם.
כן.
זה גם יכול לקרות.
כן, בוודאי. את יכולה להמשיך לדבר, זה לא משנה. כן.
בגלל זה, עם ילדים אנחנו הרבה יותר רכים איתם, ועד גיל מסוים זה בסדר שהוא לא יבין איפה הקרקע ואיפה הגבולות שלו, אבל בן אדם מבוגר, ברגע שהוא יצייר עץ, שהוא יורד מחצי או באוויר, זה יגיד דברים אחרים לגמרי, מאשר בן אדם
נכון.
ילד. אז ברור.
אז אתם, כן. בשביל שתחושו מאזינים ומאזינות את עניין אבחון ציורי הילדים, אני מבקשת ממכם לצייר, הכנתם לכם דף וכלי כתיבה, לצייר שני דברים. לצייר עץ, עדיף על, דף חלק, כמובן, עץ ושמש.
נכון.
זהו.
ואם הילדים איתם, אז לתת לילד לצייר נכון. שמש.
נכון. ואם, ואם יש לכם ילדים איתכם, אז עוד יותר טוב.
בדיוק.
עץ ושמש, זה הכל. אנחנו נצא לשיר הראשון, ואחריו אנחנו נעלה מאזינה, שאנחנו נעשה לה אבחון על ידי הקלפים שלך. אנחנו נדבר תכף גם על הקלפים שלך. תראי רגע את הקלפים למאזינים ולמאזינות. הקלפים נקראים בין השורות מסרים של קלפים. זה קלפים שרויטל יצרה. ותכף נראה איך משתמשים בקלפים ומה המסר.
נכון, הקלפים האלה זה בעצם קלפי תקשור לגמרי, את הקלפי תקשור. קלפי תקשור. לא, אני יצרתי אותם.
זה העניין. אז אחרי השיר אתם תשמעו בדיוק, קודם כל תראו את זה ותשמעו איך נוצרו הקלפים המאוד מאוד מעניינים.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פורה, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדים לקח בי הכל, רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כך שבי, מרפא את הלב. שמציק לצור ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל, לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל.
חזרנו, אנחנו איתכם בשידור. רויטל, הקלפים ביד שלך.
נכון.
קלפי המסרים. ואנחנו בדיוק מעלים עכשיו בחורה על הקו. נועה, שלום לך.
שלום, שלום.
נועה, את בשידור חי ברדיו סול. נועה, ספרי לנו מה תאריך הלידה שלך.
אני נולדתי ב-14/4/1989.
ומה השאלה?
אני יותר כיוונתי לשאול על הפן המקצועי. כי הדברים שמסביב שהרגשתי שאולי הייתי תקועה בהם כן הסתדרו, אבל הפן המקצועי לא מצליח להסתנכרן לי עם הכל.
אוקיי. אז אני, עכשיו תכף רויטל תפתח לך בקלפים שלה, שהיא יצרה, ונראה מה המסר. אני יכולה לומר לך שאת בחורה שצריכה עניין בעבודה. אם אין לך עניין ואת משתעממת, אז את תחפשי כל הזמן את החופש ולצאת משם. מצד שני, את גם בחורה שצריכה חוקים. ואת אפילו מייצרת לעצמך חוקים. זאת אומרת, את צריכה איזושהי מסגרת. את צריכה משהו שמצד אחד ייתן לך חופש, ומצד האחר ייתן לך גם מסגרת. יש לך יכולת ורבלית מאוד גבוהה, יכולת, הנה בינתיים, רויטל פותחת לך בקלפים, ובואי נשמע מה רויטל אומרת לך.
נועם?
כן.
רק תגידי לי שם של האימא, כי לי זה חשוב גם שם של האימא.
מה שם אימך?
ליאורה.
אוקיי. תראי, מה שאני קיבלתי בשבילך קלף הפוטנציאל. פוטנציאל זה אומר מרחבים. זאת אומרת, כשאני מסתכלת ואני רואה מי את ואת המהות שלך, אז אני מבינה מי את באופן כללי, שאת בן אדם שהוא קודם כל יש לו באמת כמו ש... חברתי אמרה פה, יכולת ורבלית מהממת, ואת חייבת להיות תמיד בתנועה תמידית, מבחינה שכלית, מבחינת בכלל, הגוף שלך חייב להיות באיזושהי דרייב תמידי, כי אחרת את משתעממת, וכשאת משתעממת אז זה הופך להיות הרס עצמי מסוים. בגלל זה את כרגע נמצאת בשלב של איזה פוטנציאל לעשות שינויים עם עצמך, אז כל מה שקשור למדיה, עריכת דין, תיירות, חול, מאוד מתאים לך להתעסק בחול, והשמיים פתוחים בשבילך. פשוט ככה, השמיים ממש ממש פתוחים בשבילך. אני אגיד לך לספור, אני אעשה משהו, ושתגידי לי סטופ, אני אקח קלף שאת מדברת איתו, ותחשבי על, על המקום הזה.
תחשבי על, על הפן המקצועי.
על הפן המקצועי, ותגידי לי סטופ okay. פשוט.
תגידי מתי שאת מרגישה סטופ.
דקה.
תראי מה יצא לך.
רמקול, אמרנו
דיבור. המיקרופון יצא לך, הרמקול. תראי את זה. כן. הכל, והכל נשאר גם במשפחה. יש גם...
יש כל ויש, יש פה שתי מסרים. יש פה מסר אחד, שאת בעצם צריכה באמת, היכולת הוורבלית היא זאת של השיווק שלך. זה המדיה שאמרנו לך. זה המקום ש... זה מה שיקדם אותך. הפה שלך יכול לקדם אותך לכל דבר. ואת צריכה להשמיע את הקול שלך, את צריכה פשוט להיות בפרונט ולהשמיע. אף פעם אל תהיי בן אדם שהוא מאחורה. כי כשאת מאחורה ואת לא מרגישה שאת מובילה את הדברים, אז את מתוסכלת. אז קודם כל לא להיות שם. זה אחד, זה הדבר הראשון. הדבר השני, שגם מבחינה זוגית משפחתית, יש פה עניין שאת צריכה להגיד את האמת האמיתי שקיים בך. הפנים שלך. לא תמיד את יודעת לומר את זה, וכשאת אומרת את זה, לפעמים זה בא בהתפרצות, ואף אחד לא מבין אותך. אז לסנן את המילים, ולדעת להגיד את זה כנכונה.
אני אוסיף שבגלל שיש לך יכולת ורבלית מאוד גבוהה, ויכולת תקשורתית, אז להשתמש בפה, בצורה, כן, בצורה טובה, ולהשתדל להשתמש בקול שלך, לחיובי, כי יש לך חוזקה בכל, אז לכן לקחת את זה למקום החיובי. מה את אומרת, נועה?
אני אומרת שזה מעניין מאוד, חוץ מששלב אחד פספסתי, שנראה לי שלא דיברתם על המקצועי. זה עבר למשהו אחר בפעם של השיח.
לא, היא אמרה לך במקצועי, תגידי לה עוד פעם.
שוב פעם, אני אומרת במקצועי מה שנכון לך, זה יכול להיות עריכת דין, זה יכול להיות מדיה, להתעסק במדיה, זה יכול להיות תיירותי, זה יכול להיות ייצוגי.
היא אומרת מדיה, תקשורת.
בסדר, כל הדברים האלה הכי הכי נכונים לך, ואלה הדברים שאת אמורה להתעסק איתם.
זה מה שהיא רואה.
אוקיי, ואחרי זה היא אמרה משהו שאותו
פספסתי,
לגבי העניין של היכולת הוורבלית שלי שהיא טובה, אבל
לפעמים
שזה
מגיע בהתפרצות, כן, נכון, בדיוק. אז זה משהו, טיפ באופן אישי, לא קשור למקצועי?
לא, לא קשור למקצועי.
זה מה שעלה לה, והיא רצתה לתת לך עוד טיפ.
אוקיי.
תודה, נועה, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות, ביי ביי. הקלפים, הקלפים עכשיו שראינו שפתחת בהם, איך הם הגיעו, איך הם נכון. נוצרו?
זה קלפים שנוצרו על ידי מסרים, בעצם לא יכולתי לישון. כל לילה פתאום ראיתי תמונות, ראיתי הבזקים, ראיתי דברים, ולא הבנתי מה קורה איתי. ועד שכבר קלטתי, פשוט כל הזמן לקחתי את הדף ועד, ורק ישבתי וציירתי והבנתי מה הם אומרים, כאילו... זה נשמע הזוי, כי אני בן אדם הכי לוגי בעולם.
נכון, את הכי על הקרקע והכי לוגי. נכון.
אבל זה מה שקרה. פשוט היכולת הזאת להבין, בהתחלה זה נורא בלבל גם אותי, אבל אחרי שהבנתי בדיוק מה רוצים ממני, והתחלתי לצייר ולרשום גם את המסרים שאומרים לי, ובגלל שאני בן אדם הכי פדנט בעולם, ומי שמכיר אותי יודע כמה אני פרפקציוניסטית, הכנתי את הקלפים, אבל לא הייתי שלמה. וכן הלכתי לרבנים, לשתי רבנים שהם נחשבים לרבנים מאוד מקובלים אצלנו, גם בעדה החרדית מהפן אשכנזי וגם העדה החרדית מהפן הספרדי, ושתיהם אמרו לי שיש פה סודות שמיים, שאני קיבלתי ברכה וסודות שמיים, ויש פה ארבע סודות שמיים שוואו, והם לא מבינים איך, ותשאירי את הקלפים אצלנו, אנחנו גם עובדים איתם. זאת אומרת, אז הבנתי
זאת אומרת, זה לא רק את יכולה להשתמש בקלפים האלה?
לא, כל מי שיגע בהם פשוט יקבל את המסרים הנכונים ויקבל את הדברים שהשמיים נותנים לו ברכה.
מעניין מאוד. אנחנו בהמשך נעלה עוד מאזינה, אנחנו גם נגיע לזה. אז באמת דיברנו על גרפולוגיה.
נכון.
ודיברנו על ציורי ילדים, והגענו לנומרולוגיה. נכון. אז בואי, תגידי כמה מילים על הנומרולוגיה.
אני אגיד ככה. קודם כל, מבחינתי, נומרולוגיה זה חקירה והיגיון של המספרים. זאת אומרת, יש פה עניין של לחקור את המספר, להבין את ההיגיון שמאחורי המספר, כי בתאריך הלידה יש אוצר. יש אוצר שתמון בתוכו. ואנחנו צריכים לדעת להבין את הסודות ואת הצופן שקיים בתוך המספר, את העני הפנימי של האדם, איך הוא מתנהל בשעת לחץ, סוג עבודה שלו. כל זה אני יכולה לדעת לפי התאריך הלידה של האדם. סוג העבודה שלו, של בן הזוג, אני יכולה לדעת מאיזה בית הוא הגיע, החינוך של ההורים, יחס להורים ויחס לאחים, ממון. הרי גם על הממון אני יודע, האם יש לו באמת ברכה בתוך המקום הזה או אין לו, ועד כמה אתה צריך לעבוד כדי להגיע לממון נכון ולשקם את עצמך, האם תדע לקחת את המקום הזה ולמנף אותו או לא למנף אותו? זאת אומרת, גם בתוך התאריך תמון לנו פרסונה חיצונית ופנימית. כמו שאמרנו בגרפולוגיה, בדיוק אותו דבר, יש את זה גם בנומרולוגיה. אז יש את הקווי אופי וכו וכו וכו. ובעצם, לשם מה בעצם האדם הגיע? מה הייעוד שלו בעולם הזה? למה הוא צריך? איזה מסר באת להעביר לנו? וכל זה בעצם קיים בתוך הנומרולוגיה. עכשיו, הנומרולוגיה בעיניי היא בנויה כגוף האדם. כשאני מסתכלת על הנומרולוגיה, אני מתבלבלת בין גרפולוגיה.
כן, זה כמו כולה, מרוב שכל מה שאת עושה.
נכון. אז הנומרולוגיה באמת נותנת לי, אני בכוונה ציירתי את זה, כן. כדי שאנשים יבינו את הרעיון, ואם אני לוקחת את הגוף האדם, אז אני מחלקת אותו בעצם לתאריך הלידה. תאריך הלידה שלי הוא בין הראש, בין החלק האמצעי, שזה הבטן, לבין החלק התחתון. אז באמת כל החלק הראשוני מדבר על המוח. בסדר? ואם אנחנו ניקח את זה עוד קבליסטי, אז בכלל זה בעצם...
את מדברת על יום הלידה, אם את מדברת בכלל, כן. לחלק את התאריך הלידה?
לחלק את התאריך לידה, אז היום הלידה הוא משקף את המוח שלנו.
נכון.
כשאנחנו מדברים על מוח, אנחנו בעצם מדברים על השכל, על הרוח, על המעוף, על הידע, על הרעיונות, על החדשנות והיצירתיות של האדם. ואם אני אקח את זה ואני קצת ירחיב את זה ואני אקח את זה לקבלה, אז אני אבין שיש לי כתר בינה וחוכמה. זאת אומרת, גם שמה הם מדברים, הכתר זה הראש, זה הלמידה, והחוכמה מדבר על שכלתיות ויצירתיות, והבינה מדברת על כוח לפועל ליישם. אז גם שזה סוגר את המעגל מכל הבחינות. אז זה יום הלידה. בגלל זה יום הלידה הוא כל כך חשוב.
משמעותי.
והוא משמעותי בעבורנו. ואם אני אקח עכשיו, ואם תקחי את זה בכלל לפרויד, אז זה סופר אגו. נכון. וגם הוא מדבר על אותו דבר.
זה פסיכולוגיה וגרפולוגיה, יש לזה קשר.
כן, את מבינה שאנחנו מחברים הכל, ופתאום הכל לכל התמונה מתבארת. איזה חוכמה יש בשם. ואם אני מסתכלת על גוף האדם, שזה בעצם האגו, בסדר? אז האגו בא ומדבר בעצם פנימיות האדם.
על הפנימי.
על הנתינה, הסוציאלי, על האהבה, על הרגש, על היכולת הזאת היא לתת ולא לקבל, או לתת וכן להיות...
כן, להחזיק.
ולהחזיק. אז זה מדבר, אם אני אקח את זה עכשיו עוד הפעם לפן היותר מקובל, אז זה בין חסד, בין הגבורה, לבין התפארת. שגם הם מדברים, החסד מדבר על אהבה, על הגשמיות, על פנימיות האדם, והגבורה מבטאה את השליטה ברגשות, ריסון היצר. זאת אומרת, היצר תמיד זה בפנים, אז זה ריסון היצר, והתפארת מאזנת, עושה איזון, הרמוניה בין הכל.
אז מה שאתם שומעים, המאזינים והמאזינות, זה שבהתאם לתאריך הלידה, אנחנו יכולים, אנחנו הנומרולוגים,
נכון.
לדעת הרבה מאוד על מי האדם, מה הייעוד שלו, למה הוא הגיע לכאן, מה התכונות שלו, מה התכונות הפנימיות ומה התכונות החיצוניות.
בדיוק כך.
ועל פי זה, לעזור, לסייע, לתת כיוון ולכוון.
נכון.
זה בגדול, כמובן, אנחנו נותנים כאן על קצה המזלג, זה על קצה המזלג מה זה נומרולוגיה. אז ככה לסכם את כל שלל העיסוקים, אז גרפולוגיה זה תורת הכתב. כתב נומרולוגיה, תורת המספרים שמאבחנת אנשים על פי השם שלהם. השם גם יש בו יכולת על פי תורת הקבלה.
נכון, בגלל זה אומרים טוב שם טוב, טוב ושמן שם טוב.
וציורי ילדים, כמובן שהוא, זה קשור לגרפולוגיה. ותחום יחיד שלא נגענו בו, והוא גם קיים, הוא נקרא אסטרולוגיה, שזה תורת הכוכבים, ולשם אנחנו לא נגיע היום, ולא נדבר על זה. טוב, אז כך, אנחנו okay. נצא לשיר, שאחר כך אנחנו נעלה עוד מאזינה, וגם נדבר על הציורים שלכם, מאזינות ומאזינים. אני מקווה שהספקתם לצייר עץ ושמש, ומי שלא, יש לו עוד הזדמנות, עץ ושמש.
רק את תדעי מה טוב בשבילך, בלי שיגידו למה ואיך. והכל עוד מחכה לך, יש בליבך את כל התשובות. קחי איתך כל מה שתרצי, תעשי רק מה שטוב לך, תראי שהכל עוד יתגשם לך, בסוף עוד ידלקו האורות. יש בך עולם שלם מלא חלומות, תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך. משונים, שלא הכל יהיה ברור לפעמים. בעיניים, בשמיים, תמצאי בעצמך את הכוחות. תרקדי את עצמך מול מראה, תאהבי את כל מה שאת רואה. כי את שמש, את מוארת, אז אל תפחדי לגלות שיש בך עולם שלם. שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם עם כלום. יש בך תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאיר לי את
חזרנו. הנה כבר השיר מסיים. ויש לנו מאזינה על הקו, אפרת, שלום לך.
שלום.
היי אפרת, תאריך לידה.
6/2/1958.
6/2/1958. והשאלה שלך?
פאנל מקצועי שלי.
את נולדת ב-58, זאת אומרת שכבר הרבה שנים את כן עובדת. את רוצה לעשות שינוי מקצועי?
נכון.
רוצה לעשות שינוי מקצועי?
את... כן, אני פרשתי לפני חצי שנה, ורגע זה אני רוצה להבין לאיזה כימון יותר ללכת.
אז אפרת פרשה לפני חצי שנה, ורוצה עיסוק חדש. שישי לשני, נכון? 1958. נכון. אז את בחורה מאוד משפחתית, מאוד רגישה, הבית והמשפחה בראש סדר העדיפויות, נכון? וכל השנים תמיד שמת את הבית ואת המשפחה ועשית ויתורים, נכון? ויתורים למען המשפחה ולמען, אני משערת שגם בקריירה. והיום את רוצה... כן, אני מדויקת. והיום את רוצה לבדוק במה כדאי לך להתעסק. רויטל, מה את אומרת? פותחת לה בקלפים?
אני אפתח לך בקלפים ואנחנו נקבל מסר עלייך. אבל לפני כן אני רוצה גם לחזק את, את המקום הזה שאת יותר מדי אמאית, אני קורא לזה יותר מדי, כי זה אמא שלפעמים היא, אם אנחנו עוד מעט נדבר על השמש, אז אני כבר מקשרת את זה אלייך, כי את מסוג האמאיות שמבטרות על עצמם, לא רואות את עצמם, אלא אך ורק רואות את הילדים וטובת הבית טוטלית, ממש טוטליות. ועד כדי כך שאת לפעמים אפילו חונקת ולא משחררת את חבל הטבור מהילדים. ואז הם הופכים להיות סופר 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 תלותיים בך. ומה שקורה שלפעמים את יודעת, את מתאכזבת כי היכולת הנתינה והיכולת הקבלה הם אף פעם לא יהיו אותו דבר. אז אל תקחי את זה אישית. כי הרבה פעמים את מתעצבנת ואת לא מבינה למה ואז את ננעלת.
אוקיי, אז כאן היא נותנת לך טיפ, בואי, תגזרי את חבל הטבור, תני לילדים לצאת, ובואי, תתחילי באמת לדאוג לעצמך. בואי, היא, את רוצה שהיא תגיד לך מתי לעצור?
אני פותחת אחד.
אחד היא פתחה. עכשיו, תגידי לה מתי לעצור.
תגידי לי מתי לעצור, ואני אעצור.
לעצור.
עוד פעם משפחה.
עוד פעם יצא לך משפחה. רגע, תראי למי שצופה בנו את הקלפים. יצאו שני קלפים, הראשונה...
אחת המראה.
המראה, והשני המשפחה. אוקיי, על מה זה אומר?
יפה. כשאת רוצה עכשיו, ואת אומרת, אני רוצה עכשיו להתעסק במשהו, הרי את לא תלכי ותבני עכשיו קריירה. את כן נורא נמשכת לאסתטיקה ולנוי, ואת אוהבת נורא ילדים, ואת אוהבת לעזור, ואת יודעת גם לחנך, יש לך יכולת חינוכית, יכולת מאוד מאוד טובה, לתת מענה וחינוך נכון. אז יש שתי דברים שאת יכולה להגיע אליהם. אחד, התנדבות, ולהתנדב וללכת לבתי חולים, ולהקריא ספרים, ולשחק עם ילדים, וקודם כל תעצימי את עצמך ותעצימי את האחר, וזה יכולות שהן קיימות בך, ואת יכולה לעשות. אבל זה עדיין לא העיסוק עם כסף, כי גם את צריכה כסף. מה שכן, יש לך גם יכולת של ידיים נורא טובות, ידיים יצירתיות נהדרות. וכשאני מקבלת את המראה, זה אומר יותר על משהו של אסתטיקה, משהו של עיצוב, משהו של זה. אז את יכולה לקבל את המענה, לעבוד מתוך הבית, לעשות קליניקה, ללכת ללמוד משהו שקשור לקוסמטיקה קלה, ולהתחיל לעבוד משם, מהבית.
גם תאריך הלידה 6, 6-2, זה גם עיסוק ביופי, אסתטיקה מאוד גבוהה.
בגלל זה אני אומרת,
כן.
יש לה 6-6-4.
וגם יצא לך בקלפים.
וגם בקלפים, אז זה יכול לתת את כל המענה שלך.
נו, אפרת.
אלפות. שתיקת כולי. מה זה מהממות?
יופי, יופי, אז תודה אפרת,
בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה,
בהצלחה, ביי אפרת. אז כאן באמת הראינו את היכולת של הקלפים, ואת המסר והמסרים שאפשר להיעזר בהם.
אפשר גם לרכוש אותם.
כן, בבקשה, בבקשה.
מי שרוצה, תמיד אפשר לרכוש את הקלפים, להתקשר אליי, ואפשר לרכוש את זה באופן עצמאי.
אז בואי, מי שאם כבר הגענו לזה, אם מי שמחפש אותך, איך יכול למצוא אותך? רויטל לניאדו.
רויטל לניאדו, אני אתן את הטלפון, 0528-351-336. אני חוזרת, 0528-351-336.
ובפייסבוק אפשר גם למצוא אותך, נכון?
בפייסבוק, רויטל לניאדו, לא יותר מדי מסובך.
פשוט ובעברית, תחפשו אותה, תעשו לה לייק. מי שרוצה אבחונים, נומרולוגיה, גרפולוגיה, ציורי ילדים, היא אלופה, אלופה, אלופה בזה. מאזינות ומאזינים, הגיע לנו לרגע שכולכם מחכים ומצפים. ציירתם עץ, ציירתם שמש, או שהילדים שלכם ציירו שמש ועץ. בואי נראה. מה את אומרת? ספרי להם מה זה.
קודם כל, אני אתחיל עם השמש.
עם השמש.
נכון.
אז אני אומר רק שגם במבחני השמה, עם מי שזוכר ועבר פעם מבחן השמה, מבקשים
לצייר.
אז עכשיו אתם מגלים את הסוד מאחורי הבקשה הזאת, ולמה מבקשים ממכם לצייר את זה. אז תתחילי עם השמש.
אני אתחיל עם השמש.
תמיד עם האמא, נכון?
תמיד עם האמא, ברור, האמא. אין כמו אמא בעולם. האמא,
אין כמו אמא בעולם, ופרויד תמיד אמר שהאמא אשמה.
נכון, תמיד האמא אשמה, אז אין כמו אמא בעולם. ההורים תמיד אשמים, לא יעזור כלום.
ההורים תמיד אשמים.
עכשיו, אז בציור שמש, באמת, כשאנחנו מדברים על שמש, בציור שמש בעצם הוא מדומה, השמש מדומה לחום. מדומה, למה? כי החום, מי מעניקה חום בדרך כלל?
אימא.
ואהבה זה אימא. לכן השמש בציור מסמלת במובן מסוים את האימא. עכשיו, כמו שהשמת נותנת לנו אנרגיה, והשמש באמת נותנת את האנרגיה ואת החום, והיא עוטפת אותנו, והיא מקור הבריאה, בעצם זה המקור הבריאה. האימא היא זאת שיולדת וזה מקור הבריאה. לכן השמש מדומה. קודם כל להבין למה. זה נורא חשוב. בעיקר אצל בציורי ילדים זה מדומה. ואז אנחנו נביט, ומה אנחנו מביטים? אנחנו מביטים איך הילד צייר, מה הגודל של השמש, הצבע, הצורה, והאם הוא צייר את זה בצד ימין, בצד
שמאל. הכיוון שהוא צייר
נכון,
בדף.
כיווני הדף, צד ימין, צד שמאל, באמצע. כל כיוון כזה יבוא ויגיד משהו אחר לחלוטין על השמש, אוקיי?
אז בואי נתחיל.
בואי נתחיל.
אז אם ציירתם שמש, תסתכלו איכן ציירתם את זה, ועכשיו אתם תבינו מה המשמעות של המיקום.
יפה. כשאני מדברת על שמש בצד שמאל, אבל אני אומרת של הציור, זאת אומרת שתסתכלו על הציור, אז תסתכלו וזה יהיה שמאל. בסדר? אז היא מספרת לנו בעצם על האימא שהילד הזה ספג ממנה המון חום, המון אהבה, יחס, והיא נתנה לו רגשות רגשות, והילד הזה הוא ילד מאוד מיוחד בעיניה, אבל זו אימא שגם ידע לתת לילד את הספייס, ואת המקום הזה שאתה, אני סומכת עליך. קום, תניע את עצמך, אתה לא חייב תמיד להיות תחת כנפיי. בסדר? אז זה בעצם נחשבת לשמש הכי טובה.
זאת אומרת, אם ציירתם בצד שמאל, זאת אומרת שאימא שלכם הייתה...
שמאל של הציור.
של הציור.
זה חשוב.
זאת אומרת, שאתם מביטים על הציור, השמש נמצאת... בצד השמאלי שלכם.
נכון.
הייתה לכם אחלה אימא, נתנה לכם גם חום ואהבה,
וגם
ידעה לשחרר ולגזור את חבל הטבור, ושתצאו לדרך שלכם.
שמש בצד ימין של הציור, אני בכוונה
מגישה את זה. כן, שמש בצד ימין של הציור.
מספרת על אימא שהיא באמת חמה, דאגנית, אבל היא לא תמיד שמה בשביל הילד, כמו שהילד רוצה לחוש.
זאת אומרת, הוא רוצה יותר אימא. יותר אימא בבית, יותר אימא נוכחת.
או אימא בבית, או נוכחת, ויש הרבה אימאות שכן נוכחות, וכן בבית, אבל הן עסוקות כל היום. אז הוא רוצה את האימא, שהיא בעצם חסרה, את לא מספיק, ומה שהוא בא להגיד, אימא, את לא מספיק פה בשבילי. יכול להיות שאת נותנת טון, שאת שם, אבל זה לא מספיק לי, באופן אישי. זאת אומרת, זה אימא שאומרת לי, תקשיבי, אני הולכת איתו לגינה, אני הולכת איתו לפה, אני לא מבינה אותו בכלל. את הולכת לגינה, אבל מה
היא מסתכלת באייפון?
יופי, את בספסל עם האייפון, את לא איתו.
אוקיי.
אז זה ברור שהילד הזה בא ומעוטט לאור, אני רוצה אותך קצת יותר.
רוצה יותר אימא.
או, סליחה שאני אומרת, ואם אותו ילד גם לקח ועשה קרניים מאוד מאוד ארוכות, והקרניים האלה עוד חודרות כלפיו, זאת אומרת, הוא גם מרגיש אפילו איפה ואיפה ביני לבין זה. את לא מספיק שמה.
זאת אומרת, את נותנת יותר אולי
לאחרים ולא לי.
בואי נזדרז, כי יש לנו מעט זמן.
נכון, שמש באמצע. בעצם מספרת על אמא שהיא מאוד חמה, מאוד דאגנית, אובססיבית, מדי אפילו.
האמא שורפת?
זה אמא שהיא חונקת, לא שורפת, חונקת. יותר נכון. חונקת, עוטפת יותר מדי. הילד לפעמים מרגיש חוסר עצמאות, כי היא עושה את כל התפקיד. אני עושה. אתה צריך משהו, אני אכין לך, אני אעשה לך.
יותר מדי מגוננת.
עובר, 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 והילד בדרך כלל, לימים ילד כזה, אם את חושבת שאת אוהבת אותו, ואת עוטפת אותו, וזה מה שיגדיל אותו, זה בדיוק הפוך.
לא נותנת לו עצמאות.
ממש לא. כי ילד כזה לימים, התקשה בלימודים, והתקשה עם החברים, והתקשה עם... הוא יצא לחופשי, והוא לא יבין איך נוהגים. זאת אומרת, אמא שלי עשתה לי הכל. אז תשחררו, אם אתם באמת באמת אוהבים את הילדים שלכם, תנו להם את העצמאות, ותשחררו את חבל הטבור.
אוקיי, אז זה לגבי השמש, עכשיו בואו נעבור לעצים.
נכון.
ציירו עצים.
ציירו עצים, אני אראה קצת, אני ציירתי, אני לא יודעת אם זה כל כך יעבור.
אז אני אתמלל את זה קצת, אני אתמלל, רגע.
הנה.
עצים, מי שצייר עצים, יש הרי, יש כאלה שמציירים עץ עם עיגול, ויש כאלה עם ענפים ועלים.
לא, רק אז אני אסביר
את זה. בבקשה.
נכון. תסתכלי. אם רואים את זה, רואים, אני מקווה שרואים את מה שזה. העץ מחולק לשלושה חלקים. יש לנו את החלק התחתון, החלק האמצעי והחלק העליון. החלק התחתון בא מדבר על ינקות, על שורש, על השורשים שלנו, מאיזה בית הגענו, מה ינקנו שם, מה זה נותן לנו, השורש בעצם זה תהליך של השקיה של הילד. ככל שאני אעשה את זה יותר רחב,
קיבל יותר.
הוא מקבל, הילד שוטה וההורים נותנים ונותנים ונותנים טוב.
עם הגזע, עבה.
עבה, רחב, בצורה... בצורה של ידיים פתוחות.
סימן שהילד מקבל.
השקיה מאוד מאוד טובה.
ויש לו תחושה טובה.
תחושה טובה. אחרי זה, הענפים. הגזע עצמו מדבר בעצם על הגב. זה כמו הגב שלי, הביטחון שלנו. זאת אומרת, זה אני של הבן אדם, זה הפנים שלו, והפנים שלו בא מלמד על ההתבגרות שלו, על החוסן שקיים באדם. אז אם בן אדם עשה את זה, בלחץ חזק, ולא כבכב, ואת רואה את החוזק שלו, זאת אומרת, הוא קיבל גם, השקעו אותך טוב, וקיבלת חוסן טוב, וידעת איך לפעול איתו.
ומה עם הענפים?
והענפים, ככל שאנחנו נעשה יותר ענפים פתוחים, ואני אתן יותר עלים, ויותר פרחים, ויותר זה בן אדם שהוא הרבה יותר פורס. זאת אומרת, הוא לקח את כל החינוך, את כל החוסן, ועשה איתו, יופי יופי, ידע לנתב את עצמו.
נהדר, נהדר.
וזה בן אדם היותר עצמאי שלנו, אני מבינה שאנחנו בקצרים
בזמן. אין, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן. אז זה בערך ככה שתחושו, מה זה ציורי ילדים? מה זה ציורים בכלל? איך אפשר להבחן? איך אפשר לראות דרך ציורים ודרך כתב ודרך תאריך לידה? להבחן ולדעת הרבה מאוד על האנשים. רויטל, זה היה לנו, לי, אישית, מאוד מאוד קצר. אני יכולה לשבת איתך שעות. השעה עפה לנו.
השעה עפה ולא שמנו לב.
לא שמנו לב.
אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה.
תודה.
היה לי עונג.
בבקשה. אז העונג והתודה הם הדדיים. אני רוצה ככה לסיים בנימה אישית, ממש ממש דקה. רויטל היא חברה יקרה. אני למדתי אצלה, היא המורה הראשונה שלי, וספגתי ממנה, רביתי ממנה הרבה מאוד, ועל כך אני רוצה להודות לך. מאזינות ומאזינים, תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שמלווה אותי. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שתמיד תמיד משתדל להגיע ולתמוך. תודה לכם, אני נעמי חייקה. תודה שהייתם איתנו. נתראה. אני לא חושבת ששבוע הבא יש בחירות, אז שבוע הבא לא, אני לא אשדר, אבל שבוע לאחר מכן, באותו מקום, באותה שעה, תודה רבה לכם.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
I'm too late or maybe closer. So maybe cat low right off my shoulder.